ברוכים הבאים. אנחנו ממשיכים את השיעור גמרא בסוגיה שמספרת לנו על רבי שמעון בר יוחאי במערה. עד עכשיו סיפרנו איך הוא ברח למערה, מה קרה כשהוא יצא בפעם הראשונה, ואיך שהבת קול שלחה אותם חזרה, והם יושבים עוד 12 חודשים במערה. ואחרי 12 חודשים סיימנו שיצא בת קול ואמרה להם, צאו ממערתכם. הגענו לשלב הזה. ממשיכה הגמרא ומספרת ואומרת ככה, נפקו, נפקו פירושו של דבר, הם יוצאים מהמערה בפעם השנייה. מה קרה כשהם יצאו מהמערה? אנחנו זוכרים הרי מהפעם הקודמת, כשהם יצאו מהמערה, הם ראו אנשים שעובדים בעולם, חורשים, זורים וכדומה, אז הם לא יכלו לשאת את זה, ובכל מקום שהם הסתכלו, אז מההקפדה שלהם המקום נשרף. מה קרה בפעם השנייה? הדבר הזה חזר על עצמו אבל חלקית. דהיינו, רבי אלעזר עדיין היה בדרך של אבא שלו, והוא אכן הקפיד על האנשים שהתעסקו בענייני העולם. ובאמת המבט שלו גרם נזק לאנשים, שרף. ואז מספרת הגמרא ואומרת, כל איכה דאבה מחי, כל מקום שהיה מכה רבי אלעזר, כל מקום שרבי אלעזר היה מכה, פירושו שהוא הסתכל, הקפיד וגרם להקפדה, ואז המקומות קרא להם נזקים בגלל המבט שלו, אבה מסי רבי שמעון. אז רבי שמעון היה מרפא את המקום הזה, כל מקום שרבי אלעזר היה מכה, רבי שמעון היה מרפא ומתקן. אמר לו, ואז רבי שמעון אמר לבנו, בני, די לעולם אני ואתה. מספיק לעולם שאני ואתה עוסקים בתורה באופן שתורתנו ומנותנו, העולם לא כלי לזה, העולם לא שייך לזה, במילא לא צריך להקפיד על כך שאנשים מתעסקים בענייני העולם. כאן כדאי להוסיף קצת ביור יותר פנימי, מה באמת השתנה מהפעם הראשונה שהם יצאו מהמערה, שאז גם רבי שמעון וגם רבי אלעזר התלוננו ואמרו איך זה יכול להיות שאנשים מניחים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה, ולמה בפעם השנייה רבי שמעון מבין את העולם, ועד הרבה הוא לא נותן לבנו לגרום מכות לשום מקום, ואם נגרמו מכות אז הוא עדיין מרפא אותם. אז מה באמת השינוי בדבר? יש על זה, על הנקודה הזו, ביור פנימי של הרבי, הופיע בלקוטי שיחות בחלק י' ז', והרבי מסביר שהרי ידוע שכוונת הבריאה זה לעשות לקדוש ברוך הוא דירה כאן בעולם הגשמי, מה שנקרא דירה בתחתונים. מי עושה את הדירה בתחתונים בעיקר? זה הבעלי עסק שהם מקיימים תורה ומצוות בעניינים גשמיים, כי התלמידי חכמים הם עוסקים בעיקר בעניינים רוחניים, אין להם כל כך מגע בענייני החומר של העולם. דווקא בעלי עסקים, שזה רוב בני ישראל, שמתעסקים בענייני העולם, ומשתדלים להשתמש בדברים שלהם כרצון השם, הם בעצם עושים את המטרה של הבריאה הדירה בתחתונים. צד שני, אדם שמתעסק באופן קבוע, כל הזמן עם דברים גשמיים, אז מאוד קשה לו לרומם את הדברים הגשמיים, כי הוא יכול להימשך מדי הרבה ולהפוך להיות תחתון וגשמי כמו הדברים שאיתם הוא מתעסק. לכן הבעל עסק חייב שיהיה לו את אותם שעות שבהם הוא לומד תורה, או אותם דקות, לא משנה כמה זמן, באותו זמן שהוא לומד תורה הוא מתנתק מהכל, הוא מתרומם, מרגיש באותם דקות אין לי שום דבר בעולם, רק לימוד התורה, ואז גם אחרי שהוא חוזר חזרה, אז הוא יכול להתחבר חזרה, וזה בעצם מה שרבי שמעון הבין בפעם השנייה, שאמר להם, די לעולם, אמר לבנו, די לעולם אני ואתה, זאת אומרת שזה שרבי שמעון ורבי אלעזר מרוממים מאוד, זה מסייע בעקיפין לכל היהודים האחרים שיכולים לעסוק בעולם ולעשות את תפקיד הבריאה. מה בכל זאת הסיבה שזה קרה רק אחרי 13 שנה, 12 שנה במערה ושנה נוספת, למה זה לא קרה את התובנה הזו אחרי 12 שנה? אז הדבר מבואר על פי הקבלה שידוע שהמספר 12 מבטא מה שנקרא בחסידות סדר ההשתלשלות. מספר 12 מבטא את טבע העולם, לכן אנחנו יודעים שבשנה יש 12 חודשים. בקוביה יש 12 זוויות. הטבע של העולם מתבטא ב-12. לעומת את המספר 13, זה מספר שלמעלה מההשתלשלות, לכן אנחנו יודעים שמידות הרחמים הם 13, י' ג' מידות הרחמים. אז אחרי 12 שנה, מצד סדר ההשתלשלות, אז או שאתה מונח בחיי עולם, או שאתה מונח בחיי שעה, אתה לא רואה מצד המבט בעולם איך אפשר לשלב. אבל כשמגיעים ל-13, דיינו מתרוממים עד כדי במבט למעלה מסדר ההשתלשלות, אז מבינים שאפשר בהחלט לשלב, ולא חייבים להתנתק מהעולם, להפך אפשר להיות בעולם ולתקן את העולם. כל פנים זה הסיבה הפנימית, למה כעבור 13 שנה רבי שמעון תיקן את העולם. ממשיכה הגמרא לספר שבהדי פניה דמלי שבתה יצאו מהמערה, הולכים בדרכם עובר עוד יום ועוד יום, עד שהגיע ערב שבת לפנות ערב, חזו ההוא סבא, הם ראו איזה זקן אחד, דאב ענקית תרי מדני אסה. ראו זקן אחד שמחזיק ביד שלו שני חבילות של הדסים. ורית, הוא רץ בין השמשות. לפני כניסת שבת הוא רץ עם שני חבילות הדסים. אמרו לי, אמרו רבי אלעזר ורבי שמעון אביו, אמרו לו לאותו זקן, אני למה לך, למה אתה צריך את שני חבילות ההדסים שאתה מחזיק ביד? אמר לו, ענה להם הזקן, לכבוד שבת. אני מביא את זה לכבוד שבת קודש. שואלים אותו, ותסגי לך בחד, למה לא מספיק לך אחד? למה אתה צריך שניים? אז הוא עונה להם, חד כנגד זכור, אחד כנגד שמו. אנחנו יודעים שעשרת הדיברות מופיעים בתורה פעמיים. פעם ראשונה בספר שמות, בפרשת יתרו, פעם שנייה בספר דברים, בפרשת ויתחנן. ויש הבדל בין שני הפעמים. כמה הבדלים? אחד ההבדלים שבפרשת יתרו כתוב זכור את יום השבת לקדשו, ופרשת ויתחנן כתוב שמור את יום השבת לקדשו. אז הרי שניהם כידוע, חז"ל אומרים, זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו, זה גם הסיבה שמדליקים לכבוד שבת לפחות שני נרות, אחד כנגד זכור, אחד כנגד שמור, וזה מה שאמר אותו זקן לרבי שמעון ורבי אלעזר, שהוא רוצה לכבוד שבת שני חבילות הדסים, כדי לציין גם את הזכור וגם את השמור. אמר לי לבראי, אז באותו הזדמנות אמר רבי שמעון לבנו, רבי אלעזר, חזי בוא תראה כמה חביבים מצוות על ישראל. תראה, הרי רבי אלעזר היה בכיוון שהוא היה מכה בעולם, ורבי שמעון הייתה לו עבודה לרפא ולתקן. אז רבי שמעון אמר לו, תראה איזה יהודים טובים, כמה הם חביבים עליהם המצוות והם מהדרים במצוות. הם לוקחים שני חבילות הדסים. ואז יתיב דעתיו, אז התיישבה דעתם, ומאותו רגע גם רבי אלעזר הפסיק בקו שלו להקות, אלא גם הוא הבין שהעולם הוא עובד בצורה שונה מהדרגה שלו, ובהחלט יהודים הם מצוינים, הם מחבבים את המצוות. ממשיכה הגמרא ואומרת מה קרה בהמשך. שמע רבי פנחס בן יאיר חתני. רבי פנחס בן יאיר היה החתן של רשב"י. יש אמנם גרסאות שגורסים חותני, דהיינו שהוא היה חמיב של רשב"י, ככה מובן גם מהזוהר, אבל פה בגמרא כתוב חתני, שרשב"י היה בעצם חמיב של רבי פנחס בן יאיר. מה קרה? הוא שמע שחמיב רשב"י יצא מהמערה, אחרי כל כך הרבה שנים שהוא לא ראה אותו, כמובן שהוא שמח להיפגש איתו, הוא נפק לאפי, יצא לקבל את פני חמיב. ואז הוא רואה את חמיב שכמובן הוא 13 שנה בתוך המערה, לא היה לו הזדמנות לקחת מקלחת, אולי היה לו הזדמנות לנקות את עצמו בצורה מתאימה. מה הוא עשה? איילה לבי בני, הכניס אותו לבית שלו, לבית של הבן שלו. אבא כאריך לי לביסרי, והוא היה מחליק לו, היה מכניס אותו לבית המרחץ, ופשוט מחליק לו את הבשר, דיינו מנקה אותו. חזי דאב הבי פילי בגופי. ראה רבי פנחס בן יאיר שיש לרבי שמעון בר יוחאי סדקים באור. ישב כל כך הרבה שנים במערה, ולמדנו כבר בקטע הקודם שכאשר הם ישבו בתוך החול, הם הורידו את הבגדים, ממש ישבו בגופם בתוך החול. אז במהלך השנים נהיה להם מלא סדקים בגוף שלהם. אבא קבחי, אז רבי פנחס בן יאיר התחיל לפקוט, לראות איך נראה, באיזה צורה נראה גופו הקדוש של רשב"י, התחיל לפקוט, וכנטרו דמעת עיני, והדמעות של רבי פנחס זלגו על הסדקים של גופו של רשב"י, וכמצב חלי, והדבר יחיב מאוד לרשב"י, הדמעות הם מלוכים, שיש מליחות על הסדקים, כמובן שזה מאוד מאוד כואב, אמר לו, ואז אומר רבי פנחס בן יאיר לרשב"י, אוי לי שראיתיך בכך, אוי לי, מה קרה לי, שאני רואה אותך בכזה צער, איך שאתה נראה בצורה כזו, כואב לי לראות אותך כך. אמר לו, עונה רשב"י לרבי פנחס בן יאיר, אשריך שראיתני בכך, להפך, אתה צריך לשמוח שאתה רואה אותי עכשיו, אחרי כל שנות המערה, כי זה שיבח את הלימוד התורה שלי, זה גרם לי להחכים הרבה יותר, שאלמלא לא ראיתני בכך, לא מצאת בי כך. אם לא היית רואה אותי כרגע במצב הזה, גם לא היית מוצא את חריפות הלימוד שנגרם לי דווקא אחרי שנות המערה. במה בא לידי ביטוי החריפות של רבי שמעון אחרי המערה? ספר את הגמרא, דמעיקרא בתחילה, דהיינו, במפגשים בין רשב"י לרבי פנחס בן יאיר, שהיו לפני המערה 13 שנים לפני כן, כי אבא מקשה רבי שמעון בן יוחאי קושייה, כאשר רבי שמעון בר יוחאי היה מקשה איזושהי שאלה בלימוד, אבא מפרק לרבי פנחס בן יאיר, אז רבי פנחס בן יאיר היה מתרץ את הקושיות של רשב"י, תריסר פירוקי, היה על כל שאלה נותן לו 12 תירוצים, זה היה לפני כן. זאת אומרת שהחריפות של רבי פנחס בן יאיר הייתה גבוהה יותר מרשב"י. רשב"י היה מקשה קושייה אחת והוא היה עונה לו 12 תירוצים על כל קושייה. לסוף, אבל אחרי 13 שנה במערה, התהפך היוצרות בצורה מדהימה. כי אבא מקשה רבי פנחס בן יאיר קושייה. כאשר רבי פנחס בן יאיר היה מקשה קושייה, אבא מפרק לרבי שמעון בר יוחאי, אז רבי שמעון בר יוחאי היה עונה לרבי פנחס בן יאיר 24 פירוקי, 24 תירוצים. זאת אומרת שהעוצמה של רשב"י עלתה באחוזים ניכרים מאשר לפני כן. הוא מסביר לו שכל זה בא בגלל הצער של המערה, אז הצער הזה גרם לו מעלה גדולה, הוא הגיע לעומקים חדשים בלימוד התורה. סיום הקטע של הסיפור, אמר רבי שמעון בר יוחאי אמר על עצמו, הואיל ואיטריכי שניסה, איזיל התקן מילתא. כיוון שקרה נס, אז אני חייב לעשות איזה תיקון בעולם. הוא הרגיש שאם עשו לו נס, אז הקדוש ברוך הוא רוצה שהוא יסייע במשהו לבני ישראל. מוכר, אולי לכולם, יש פיוט ממאוד מפורסם, ששרים אותו בהרבה קהילות בתפוצות ישראל בלג בעומר. פיוט שפותח במשפט שחוזר על עצמו כמה פעמים, זה לפי א' ב', ואמרתם כל אחי רבי שמעון בר יוחאי. ושם יש כמה וכמה בתים במנגינה שבעצם מקפלת את כל הסוגיה הזו בגמרא. לדוגמה, אני אקרא שני קטעים מהניגון שכבר היה לנו בגמרא. כתוב שם, הוחבא בתוך מערה מפני הגזרה, זה הכל הולך בחרוזים, שם למד סתרי תורה, אדוננו בר יוחאי, זה קטע אחד, באות ה', אחר כך באות ו' כתוב, ושם נברא מעיין לו, וחרוב למאכלו, מטוב חלקו וחבלו, אדוננו בר יוחאי. אלו שני הקטעים שמתארים את הכניסה של רשב"י למערה. עכשיו, הקטע, שני הקטעים הבאים זה באות ח' וט', באות ח' כתוב, חידש כמה הלכות, הם במשנה ארוחות, זה המרגיז ממלכות, אדוננו בר יוחאי. זה מרמז על מה שקראנו כרגע, שרשב"י אחרי שיצא מהמערה, כמה הוא חידש הלכות, וכמה הוא נהיה במצב שהגיע לעומקים חדשים בתורה. ואז בא הקטע באות ט', שקודם כל אני אקרא את הקטע מהפיוט, ואז נקרא את זה בגמרא. בפיוט כתוב כך, תיאר את העיר טבריה, עשה אותה נקייה, הודו לו משמיה, אדוננו בר יוחאי. מה הסיפור פה עם עיר טבריה שהוא תיאר אותה? אז זה הקטע הבא שנקרא בגמרא. שקראנו, נקרא עוד פעם את המשפט שקראנו, אמר, אמר רבי שמעון בר יוחאי, הועיל והתרחיש ניסה, כיוון שהתרחש לי נס, איביל אתקן מילתא. אני אתקן משהו ואני מרגיש שרוצים מן השמיים שאני אעשה משהו לסייע לעם ישראל. מאיפה הוא למד שכאשר קורה נס אז צריך לתקן משהו? דכתיב כתוב על יעקב אבינו. אחרי שיעקב נפגש עם עשיו, התורה מתארת בתחילת פרשת וישלח את המפגש ליעקב עם עשיו, בסיום העניין כתוב שם ויבוא יעקב שלם. עיר שכם, אני אקרא את הפסוק בשלימותו. ויבוא יעקב שלם, עיר שכם, אשר בארץ כנען, בבואו מפדן ארם, ויחן את פני העיר, ויקן את חלקת השדה. הפסוק הזה מסבירה הגמרא את חלקו, ואנחנו נבין את כולו, מה המשמעות שלה. אומרת הגמרא, מה הכוונה ויבוא יעקב שלם, שהגיע חזרה מהמפגש עם עשיו שלם, ואמר רב, שלם בגופו, שלם בממונו, שלם בתורתו. שלם בגופו, כי הרי המלאך נתן לו בדרך את הצליה, אז אחר כך הוא חזר שלם. שלם בממונו, הרי הוא נתן לעשיו הרבה מתנות מהרכוש שלו, לא נחסר לו שום דבר. ושלם בתורתו, למרות כל השנים שהוא היה רחוק מהבית והיה עסוק בצון לבן, לא ירד שום דבר מתורתו של יעקב אבינו. אחרי שיעקב אבינו חזר חזרה שלם, שזה נס גדול, אומרת לנו התורה ויחן את פני העיר. אז ויחן את פני העיר, לומדים מכאן שמה הפירוש ויחן, אחד הפירושים דורשים, ויחן זה מלשון חן או מלשון חנינה, דהיינו שיעקב סייע ליושבי שכם שאליהם הוא הגיע. במה הוא סייע להם? אמר רב, מטבע תיקן להם. רב אומר שהוא תיקן שיהיה לתושבי שכם מטבע, שלא היה להם לפני כן את המושג של מטבעות. שמואל אמר, שווקים תיקן להם, למד אותם להקים שוק. ורבי יוחנן אמר, מרחצאות תיקן להם. אז רואים שיעקב אבינו הגיע לשכם, אחרי שהוא הגיע שלם, אז הוא הרגיש שהוא צריך לעשות איזה משהו תיקון. המשך הפסוק שקראנו קודם, שכתוב שם שיעקב אבינו הגיע ואיקן את חלקת השדה, אז יש אחד הפירושים שוואיקן זה לא רק מלשון שהוא קנה, אלא ואיקן מלשון תקנה. הוא תיקן תקנה, הוא תיקן דברים. אותו דבר גם פה. רשב"י מביא שהוא הרגיש שהוא הגיע בשלמות, הוא צריך משהו לעשות. הרבי פעם הדגיש שלכאורה היה מסתבר והיה הגיוני שאחרי 13 שנה במערה, אחרי כל כך הרבה שנים שהוא לא היה מסוגל ללמוד תורה ברבים עם תלמידים, היה רק הוא ובנו. לכאורה הדבר הראשון שהוא היה צריך לעשות, לאסוף תלמידים וללמד אותם תורה, הרי זה היה עיקר עיסוקו, תורתו אומנותו. אבל הוא לא עשה את זה. דבר הראשון הוא השתדל לפעול לעזור ליהודים שהיה להם צער, כי היה לרשב"י אהבת ישראל עצומה, והוא בעצמו הלך והתעסק בלסייע ליהודים. במה הוא התעסק? אמרת הגמרא, אמר רשב"י, איכא מילתא דבאי לתיקוני. האם יש איזה דבר כאן באזור שיש לכם עם זה בעיה ואני יכול אולי לעזור לכם? אמרו לו תושבי טבריה, זה היה איקא דוכתא, יש כאן מקום, דאיד בי ספק תומה. יש כאן מקום שהתעורר ספק במהלך השנים, ייתכן שיש שם בית עלמין עתיק, שם קברים מפעם, אנחנו לא יודעים בדיוק איכן הקברים ואיכן אין קברים, אז יש לנו איזה חלקת אדמה שהיא בספק, ואז הכהנים לא יכולים לעבור שם, כי הכהנים אסור להם להיכנס למקום תומה או למקום ספק תומה. והכהנים נאלצים לעשות סיבוב גדול כדי לעקוף את המקום ולא להיכנס. וזה גורם צער לכהנים. אז רשב"י, למרות שזה היה סך הכל למספר כהנים, שגם הכהנים לא הפסידו הרבה, סך הכל צריכים לעשות היקף גדול יותר. אבל בכל אופן יש להם איזשהו צער מסוים, אז רשב"י עכשיו מקדיש זמן כדי לראות איך לתאר את המקום. איך לגרום, כמו שהבאנו קודם מהפיוט, תיאר את העיר טבריה. מה הוא עשה? נמשיך הלאה בגמרא, מסבירים לו מה הבעיה. ואיתלו צערה לכהנים, יש כאן צער למספר כהנים, להקופי, שהם צריכים להקיף את המקום. אמר, אז רשב"י אמר ככה, איקה איניש דיידה דתחזה ככה טהרה, האם יש בן אדם שיכול להעיד מהעבר, שזוכר שאולי היה פה בכלל מקום שהיה לו איזה מסורת של מקום טהור, אז אכן חיפשו, מצאו איזשהו זקן שסיפר, העיד, שכמה עשרות שנים לפני זה, היה גר באותו אזור רבי יוחנן בן זכאי. והוא אומר לו, שרבי יוחנן בן זכאי, הוא היה באותו מקום שוטל תורמוסין. תורמוסין זה קטניות מסוימים, תורמוסין של תרומה. הרי תרומה שהכהנים מקבלים צריכה להיות טהורה. ואסור לשתול תורמוסין במקום שיש חשש טומאה. אז מספר אותו זקן שיש לו זיכרון שנים קודם, ואומר לו, אמר לי, יאו סבא, כאן קיצץ בן זכאי תורמוסי תרומה, בן זכאי, רבי יוחנן בן זכאי, עשרות שנים לפני כן, שתל שם באזור ההוא את הסוג של קטניות של תרומה, אז אם כך יש הוכחה שהאזור כאן הוא, יש בו טהרה. טוב, צריך עדיין לברר, כי יכול להיות שבחלק מהמקום יש אולי כן קברים, חלק לא. ברגע שרשב"י שמע שיש איזשהו נקודה של טהרה בשטח, אז הוא אמר, אני עכשיו אעשה בירור. והבירור קרה בדרך נס, מאוד מעניין, מה קרה? מספר את הגמרא, עבד היו נמי אחי, עשה רבי שמעון אותו הדבר, שתל במקום תורמוסין של תרומה. ומה קרה? כל אחד וקשי, היה שם, נגיד בעל פה קודם, בדרך נס, כל מקום שהיו שם נפטרים, קבורים בשטח הזה, הם עלו, הנפטרים עלו קרוב לאדמה, ריקחו את האדמה, והחלק האדמה הזה נהיה רך. ואז רשב"י אמר, החלק הזה שזה רך, יש כאן מלמטה תנועה, זה מקום טמא, יש נפטר. המקומות שנשארו קשים, ללא תנועה, אילו מקומות טהורים, וככה הוא סימן את המקום כמקום טהור שהכהנים יוכלו לעבור. והסיבה למה הוא השתמש דווקא בתורמוסין, כי בעצם הוא רצה להוכיח, להזכיר, שההיתר הגיע מכוח העדות של רבי יוחנן בן זכאי, שזה מה שהוא עשה, שהוכיח שזה לא שטח שכולו הוא בית קברות. זה לשון הגמרא. עבד איונה מאחי, כל איחדה וקשי טהרי. מקום שהיה נשאר קשה, אמר רשב"י, המקום הזה טהור. וחולי חדה ורפי, כל מקום שפתאום האדמה הפכה להיות רפויה ורקה, צייני, הוא ציין אותו, סימן אותו, שזה מקום של טהרה. אחרי שרשב"י סיים לעשות את כל זה, אמר ההוא סבא, אותו סבא, זאת אומרת, אותו אדם זקן, שהוא זה שהביא את העדות של רבי יוחנן בן זכאי, שבגללו רשב"י הלך והתעסק עם המקום וזרת התורמוסין ובדק את השטח. אז אותו זקן עצמו שהוא בא והוציא לעז על רבי שמעון בר יוחאי, ואומר לו, מה עשית? תיארת מקום של בית קברות? אתה לא נהגת כהלכה? אותו זקן פתאום התחיל לדבר לא טוב על רשב"י. אמר ההוא סבא, אותו סבא הוציא שם, ואומר, תיאר בן יוחאי בית הקברות? מה קרה פה? בן יוחאי, רבי שמעון בר יוחאי, תיאר את בית הקברות, דהיינו, הוא עשה משהו שלא ראוי? אמר לו, אז רשב"י עונה לאותו זקן ואומר לו ככה, אלמלא לא היית עמנו, אומר לו ככה, אם אתה בכלל לא היית פה, עכשיו הגעת פעם ראשונה, ואתה רואה שאני מתאר את המקום ויש לך טענות, ואפילו היית עמנו, או שאפילו כן היית פה כל התהליך וראית בדיוק מה קרה, אבל ולא נמנית עמנו, לא היית מתערב, לא היית אומר כלום, סתם היית עומד מן הצד, ורואה שאני עושה פעולה מסוימת, ואתה מוציא עליי לעז, נו, יפה אתה אומר, בסדר, אני מוכן לקבל את הביקורת שלך ולדון בה. עכשיו שהיית עמנו, ונמנית עמנו, אתה היית איתנו יחד, אתה ראית בדיוק את כל התהליך, אתה אפילו הסכמת לדעתנו, ואתה אפילו הבאת את הרעיון, ואתה אפילו העדת את העדות, אז איך אתה עכשיו בא ומדבר נגד הפעולה שעשינו? יאמרו, מה אנשים יגידו? זונות מפרקסות זו את זו. אפילו זונות שמתחרות אחת עם השנייה, הן דואגות ליפות אחת את השנייה, דיינו לחפות אחת על השנייה, קל וחומר, אז הוא אומר לו, תלמידי חכמים לא כל שכן, קל וחומר שתלמידי חכמים צריכים לכבד אחד את השני, ואז אומרת הגמרא ביטוי חריף, יאב בי עיני ונח נפשי. רשב"י הקפיד עליו, נתן בו את העין שלו, ואותו זקן הסתלק מן העולם על הצורה הלא מכובדת שהוא נהג מול רבי שמעון בר יוחאי. סיום הסוגיה, אנחנו הרי זוכרים שכל הסיפור התחיל שישבו שלושה חכמים, רבי יהודה היה בר אילאי ורבי יוסי ורשב"י, תחילת הסיפור שהם ישבו ודיברו על הרומאים, ואז סיפרנו שישב ביניהם יהודה בן גירים, והוא סיפר את הדבר ובגללו קרה כל הסיפור. אחרי 13 שנה פלוס שרשב"י יצא מהמערה, פתאום נפק לשוקה, רשב"י יצא לשוק, חזי ליהודה בן גירים, פתאום הוא רואה את אותו יהודה בן גירים שאיתו יחיל, בגללו התחיל כל הסיפור. אמר, עדיין יש לזה בעולם? הוא אמר, הוא עדיין מסתובב פה? הבן אדם הזה מסתובב עדיין בעולם? הרי אותו אדם, הוא בגלל הלשון הרע שהוא סיפר, הוא גרם לכל ההשתלשלות של הדבר. אז רשב"י שואל, עדיין יש לזה בעולם? נתן בו עיניו, והשאה הוא גל של עצמות. נתן בו עיניו, ופה יש שתי גרסאות, יש את הגרסה שלפנינו שכתוב שעשה אותו גל של עצמות. כשכתוב על מישהו, שימו לב הרי קודם, כשדובר על הזקן הקודם, הלשון היה יב בעיני ונח נפשי. נח נפשי פירושו שהוא מת. אם אומרים על מישהו שנעתם בעיניו ועשה הוא גל של עצמות, זה ביטוי הרבה יותר חריף. מה זה אומר עשה הוא גל של עצמות? המשמעות של זה, זה לשון גנאי, שזה נראה כאילו אדם שכבר מת כל כך הרבה זמן לפני כן, ולא נשאר ממנו כלום, רק עצמות. אז רבי רשב"י ככה ניכר, שההקפדה שלו על יהודה בן גירים, הייתה מאוד קשה. עשה אותו גל של עצמות. אז זה כבר תלוי בשתי הגרסאות שהבאנו בתחילת הסוגיה, האם יהודה בן גירים היה תלמיד חכם, וכשהוא סיפר את הסיפור הוא רק סיפר את זה לכמה מקורבים שלו ולא התכוון שזה יתפרסם, רק זה יצא מכלל שליטה וזה יתפרסם, או שיהודה בן גירים היה אדם ש מה שנקרא אדם מאוד פשוט ובאמת הוא התכוון לדבר על לשון הרע נגד רשב"י. אז זה תלוי בשתי הגרסאות הללו. אם כתוב עשה הוא גל של עצמות, זה ביטוי הרבה יותר מבזה, וזה כנראה לפי הגרסה שהוא היה אדם מאוד פשוט ובאמת התכוון לדבר נגד רשב"י. אבל יש כאן תוספות, אתם יכולים לראות את זה גם בגמרא, דף למד ג' למד ב', יש תוספות אחת בצד, מתחיל בשתי האותיות ה' ג' הכה גרסינן, והתוספות מסיים בשתי השורות האחרונות ואומר, הוא נקרא את לשון התוספות, אומר, ובסוף שמיתה, בסוף הסיפור, לא גרסינן גל של עצמות. לא גורסים את המילים גל של עצמות כמו שכתוב בגמרא, שזה הרי בלשון גנאי, אלא צריך גם פה לשנות את הגרסה ולכתוב נח נפשי. נח נפשי פירושו שהוא פשוט תסתלק מן העולם. שזה בגלל שתוספות גורס שיהודה בן גירים לא היה אדם פשוט, הוא היה רב, והוא היה אפילו אדם שהיה מדבר בדברי תורה עם רשב"י, רק במקרה הזה הוא נהג לא טוב שהוא דיבר לשון הרע, וזה גרם ל... מאסר כפוי של 13 שנה של רשב"י במערה. כל פנים, בזה סיימנו את הסוגיה של הסיפור הזה של רבי שמעון בר יוחאי במערה.